יום שני לפרשת שמיני, פרק ט', פסוק י"ז. אנחנו נמצאים פה ביום השמיני למילואים. למדנו על הקורבנות המיוחדים שמשה רבינו מצווה את אהרון שעליו להקריב ביום הזה. רק נזכיר דבר אחד שלמדנו כבר בסוף ספר שמות בפרשת פקודי, שם רש"י אמר כך, שביום הזה, ביום השמיני למילואים, עדיין משה רבינו היה הכהן. למרות שאנחנו רואים פה שאהרון עשה את כל הפעולות, אהרון עשה רק את הפעולות שהן ייחודיות ליום השמיני, אבל כל העבודות שהן אמורות להיות קבועות לדורות, כמו למשל להקריב את קורבן התמיד שמקריבים כל יום שניים, שביום השמיני זה היה פעם ראשונה שהתחילו לעשות את זה, להקטיר קטורת, להדיק את המנורה, כל הפעולות שהן קבועות לדורות והן לא ייחודיות ליום הזה, עושה את זה ביום הזה משה רבינו עדיין. הפעולות שהן ייחודיות והן ציווי חד פעמי ליום הזה, ליום השמיני, זה עושה אהרון כמו שלמדנו קודם. פסוק י"ז. עד פה למדנו שאהרון הקריב את הקורבנות של העם. אמרנו שהעם הביא כמה סוגי קורבנות. הוא הביא חטאת, הביא עולה, שלמים ומנחה. אז מה שלמדנו אתמול זה מה שאהרון עושה עם החטאת של העם ועם העולה של העם. עכשיו ממשיכים הלאה, מה קורה עם המנחה ועם השלמים של העם שהם היו מיוחדים ליום הזה. ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר. אומר רש"י, וימלא כפו, אנחנו למדנו בפרשת ויקרא שקמיצה, ופה נראה וימלא כפו כאילו מילה כף מלאה, אומר רש"י שלא תחשוב שוימלא כפו זה יותר מקמיצה אלא אי קמיצה, אולם כתוב כפו אבל זה הוא הכניס לכף את מה שמכניסים בדרך כלל במנחה, שזה לא יותר מקמיצה. מלבד עולת הבוקר כל אלה עשה אחר עולת התמיד, זאת אומרת כל הקורבנות, שלא תחשוב שרק את המנחה שעליו כתוב פה בפסוק י"ז הוא היה מלבד אחרי עולת הבוקר, ולעומת זאת הקורבנות הקודמים היו אולי לפני זה. אומר רש"י, כל אלה, כל מה שלמדנו, אהרון עשה אחר עולת התמיד. ומי הקריב את עולת התמיד באותו יום? משה רבינו. אמרנו כי את קורבן התמיד שהוא תמידי, כל העבודות התמידיות עשה משה רבינו, רק את העבודות המיוחדות לאותו יום זה מה שעשה אהרון. פסוק י"ח, וישחט את השור ואת העיל זבח השלמים אשר לעם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב, ואת החלבים מן השור ומן העיל, העלייה והמכסה, והכליות ויותר את הכבד. זה הדברים מתוך השור והעיל שאהרון מקטיר על המזבח כפי שנראה. מה? מקום על השלמים של העם, כן. והשיבה מכסה, ביטוי כזה שלא היה לנו עד היום, מה פירוש חלבים והמכסה. אומר רש"י שזו מילה מקוצרת, והמכסה, חלב המכסה את הקרב. זה היה לנו באריכות שהיה לנו בפעמים קודמות, את התיאור של כל החלבים היה את החלב המכסה את הקרב, והכוונה פה, וכאן זה כתוב בשם שלו המכסה. פסוק חף, וישימו את החלבים על לחזות ויקטר החלבים המזבח. למדנו כבר שיש תהליך ארוך, איך למדנו פרשה קודמת, שמתי שמביאים את החלבים ואת החזות להקטיר אותם, יש תהליך של תנופה ותרומה, ועושים את זה שלושה כהנים. בהתחלה מביאים כשהחלבים למעלה, אחר כך הופכים את זה כשהחלבים למטה, אחר כך כשבאים להקטיר אז שוב החלבים למעלה, וזה תהליך ששלושה כהנים צריכים להיות שותפים. ככה רש"י אומר, אז גם פה מתייחס רש"י על המילים וישימו את החלבים על החזות, זה כבר הפעולה השלישית, כשבהתחלה באמת החלב היה למעלה, בתנופה זה היה הפוך, החלב היה למטה, כשמגיע להקטרה הופכים חזרה, וזה אומר רש"י, לאחר התנופה נתנן כהן המניף לכהן אחר להקטירם, נמצאו העליונים למטה, מה שהיה קודם למעלה התהפך ואז החלב עולה למעלה, כי אותו הולכים כרגע להקטיר. סוג חפה לבית החזות ואת שוק הימים הניף אהרון תנופה לפני אדוני כאשר ציווה משה, או שמשה ציווה אותם איך לעשות. אחרי שאהרון סיים לעשות את כל הקורבנות שלו ואת כל הקורבנות של העם, פסוק כ"ב אומר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. אומר רש"י, כאן איפה אהרון היה כשהוא עשה את הפסוק כ"ב? אהרון נמצא על המזבח למעלה. אומרת לנו, כשאהרון היה על המזבח למעלה, מה הוא עשה? וישא אהרון את ידיו ויברכם. מה הוא בירך אותם? אומר רש"י, ויברכם ברכת כהנים. ברכת כהנים שהיא כוללת, אומר רש"י, שלוש ברכות, למרות שכתוב ויברכם, כאילו היינו יכולים לחשוב שזה ברכה אחת. רש"י, יברכך, יאר, יישא, זה שלושת הברכות של ברכת כהנים. למרות שעדיין לא הצטוו בכלל בני אהרון ואהרון לברך את ברכת כהנים, זה נלמד בעזרת השם בפרשת נשוא, בספר במדבר. אבל אהרון ידע כבר מראש את ברכת הכהנים, ואהרון עומד כרגע למעלה, וכרגע הוא לא עושה את זה באותו צורה כמו שבעזרת השם הכהנים עתידים לעשות ברכת כהנים, כי את ברכת כהנים בדרך כלל לא עושים בעמידה על המזבח מלמעלה. פה אהרון עומד על המזבח למעלה ומברך מלמעלה את כל העם בברכת כהנים. מה העניין הזה של הברכת כהנים פה? כאן היה מסר מיוחד לברכת הכהנים. אהרון הרי יודע שכל הפעולות של היום הזה הם אמורים להיות הכפרה על חטא העגל. אז אהרון אומר להם, תדעו לכם שכל מה שקורה זה לא אני, זה יברכך השם, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. וזה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליכם היום ומאיר עליכם והשכינה הולכת לשרות היום, זה הברכה השנייה, יאר השם פניו אליך. עכשיו יש הארת פנים מיוחדת. איי, אתם תחשבו, הרי היה בכל אופן חטא העגל, אז איך זה שהוא בא להתגלות עלינו? יישא השם פניו אליך. מה זה יישא השם? יהיה לו נשיאת פנים, למרות אחרת יהיה נשיאת פנים. לכן הוא בחר לברך אותם בשלושת הברכות הללו, שהם בעצם אומרים כרגע ספציפית מסר שקשור ליום הזה. וירד מעל המזבח, זה רש"י מחזק את דבריו הקודמים, שמה שכתוב הירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, שהתורה אומרת את המילים האלה, היא בעצם מתכוונת כאילו היה כתוב הירד מעל המזבח. רק כדי שלא תשאל מה הוא עושה על המזבח, אז התורה אומרת לך, אתה יודע הרי שהוא על המזבח, כי הוא יקריב חטאת ועולה ושלמים, אז אתה יודע הרי שהוא נמצא על המזבח. אז תדע לך, וירד מעל המזבח. מה שרוצה לרמז לנו פה, שכאן אהרון לא קיים את הברכת כהנים, כמו שאמרנו קודם, כחלק מעבודת הכהנים לברך ברכת כהנים, אלא זה היה כאומנם ברכת כהנים, אבל כמסר מיוחד שמיוחד ליום הזה של שמיני למילואים. פסוק כ"ג, פסוק האחרון לשיעור היומי. לא. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. זה הפסוק, הפסוק הגדול המרגש של כל העבודה, שבסופו של דבר וירא כבוד השם אל כל העם, אחרי כל העבודה וכל המאמץ ושבעה ימים, והגיעו ליום השמיני, וברוך השם וירא כבוד השם לכל העם. לפני זה יש כאן דבר אחד תמוה בפסוק, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. ומה הם נכנסו אל אוהל מועד? עד כאן הם היו לפעמים, הם היו בחוץ, הם היו במזבח החיצון, את הקורבנות, סיימו את הכל, זהו כל התהליך, כל מה שמשה רבנו אמר לעשות באותו יום, עשו, זהו, הסתיים הכל. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ומה הם עושים שם באוהל מועד בפנים? מה הם נכנסו? אז יש כאן רש"י אריכות שלמה, שני ביורים מה עושים משה ואהרון בפנים. אומר רש"י כך, דבר ראשון, ויבוא משה ואהרון וגומר, למה נכנסו? לאיזה מטרה הם עכשיו נכנסים בפנים? אומר רש"י, מצאתי בפרשת מילואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו. יש מדרש נקרא תורת כהנים שמספר לנו כל מה שהיה בכל ימי המילואים, בכל שבעת הימים ביום השמיני, יש שם סדר מפורט מה היה. מה שמצאתי שם הסבר, מה כתוב? שם כתוב ככה, מצטט רש"י, למה נכנס משה עם אהרון, מביא רש"י את התשובה, ללמדו על מעשה הקטורת. משה רבינו נכנס עם אהרון, והמטרה שלו הייתה פשוט ללמד אותו איך עושים קטורת. כי היה ככה, עד אותו יום, בשבעה ימים הראשונים שמשבעת ימי המילואים, לא הקטירו בכלל קטורת. כי בשבעת ימי המילואים לא עשו את העבודות הציבוריות הקבועות לדורות. כמו שלמדנו אתמול, אחד מעשרה דברים שהתעתר היום הזה, שהתחילו לעשות את העבודות הקבועות לדורות. אבל בשבעת ימי המילואים לא הקטירו קטורת, לא הקריבו את קורבן התמיד, לא עשו את זה. אז בשבעת הימים משה בכלל לא יכל ללמד את אהרון שום דבר שקשור לקטורת, זה עדיין לא היה הזמן. הגיע היום הזה, שמיני למילואים, זה היום שמשה רבינו עדיין ביום הזה אמרנו הוא עושה את העבודות התמידיות הקבועות. אז בעצם משה רבינו הוא באותו יום הולך להקטיר קטורת, וביום הזה זה היום האחרון שמשה מקטיר את הקטורת, כי מחר זה עובר לאהרון. אז ביום הזה משה צריך ללמד את אהרון איך עושים את הקטורת, זה הסדר עבודה. לפעם הראשונה של הקטרת הקטורת, שביום הזה משה עושה את זה, ומשה מלמד את אהרון. ופה נראה, משה לא מלמד אותו ואומר לו בוא תיכנס, תראה איך אני מקטיר ותדע, כי אז היה כתוב להראות לו את מעשה הקטורת. מה זה ללמדו? הוא בא ללמד אותו, אבל משה לא הקטיר ביחד עם אהרון, כי המשנה אומרת שבעת שהכהן מקטיר קטורת אסור שאף אחד יהיה בזמן הזה במקום, רק הכהן לבד. אז משה לא יכול להקטיר את הקטורת ושאהרון יעמוד ויראה איך הוא מקטיר, כי משה צריך להיות לבד בפנים בעת הקטרת הקטורת. משה רק נכנס עם אהרון, הוא אומר לו אני ילמד אותך מה עושים פה, אבל לא בפועל. עכשיו רש"י ממשיך ומביא מאיפה לומדים את הלימוד הזה שהוא לימד אותו להראות את מעשה הקטורת. כי להדליק את המנורה יכל אהרון להיכנס איתו יחד, לא כתוב שהוא ימד אותו להדליק את המנורה, למרות שמשה עשה את זה באותו יום. זה משה נכנס להדליק, אהרון ייכנס איתו, יסתכל מה הוא עושה וילמד איך מדליק את המנורה, לחם הפנים הכל הוא ילמד, הוא יראה מה הוא עושה, אז הוא ידע. אבל הקטורת שהוא חייב להיות לבד, אז הוא לא יכול לראות איך הוא עושה, הוא צריך ללמד את זה. רש"י ממשיך ואומר או לא נכנס אלא לדבר אחר. מאיפה אתה יודע שכשמשה נכנס עם אהרון הוא נכנס ללמד אותו על הקטורת וללמד אותו עניין של עבודת השם במשכן? מאיפה אתה יודע? הוא לא נכנס איתו לא יודע למה, אבל מאיפה אתה יודע של איזה? אומר רש"י, הרי מידן ירידה וביאה תאונות ברכה. מה ירידה מעין עבודה? אף ביאה מעין עבודה. רש"י כאן מאוד מקצר בדבריו, הכוונה היא כך. קודם כל, שלב ראשון, יש לנו בפסוק חב ב' כתוב וירד, שאהרון יורד לעשות החטאת. פסוק חב ג' ויבוא, ויבוא משה ואהרון. קודם כל תדע לך שהויבוא שבפסוק חב ג' וירד שבפסוק חב ב', תלמד שאחד מלמד על השני. קודם כל, מה אחד מלמד על השני? הרי נידן ירידה וביאה תאונות ברכה. כמו שכשהוא ירד מעשות החטאת והעולה, זה היה ירידה שהיא הייתה מלווה עם ברכה ויברכם, תדע לך שהויבוא גם היה מלווה עם ברכה. עכשיו מה הרווחנו בלימוד הזה? אז נתקדם עוד שלב. איך אני יודע שזה היה מלווה עם ברכה? אז אומרים ככה, אם הירידה זה פעולה שהיא לא הולכת לעשות עבודה, היא רק אתה יורד. הרי ידוע שכשהכהנים היו נכנסים לעשות עבודה, למדנו כבר בפרשת פקודי, והיו צריכים עם הכיור לטול את ידיהם ואת רגליהם, כי אתה הולך לעשות עבודה. לפני הירידה אתה לא צריך עוד פעם לטול את הידיים. אז כשאתה נכנס לאוהל מועד, אז זה חמור יותר מאשר כשאתה יורד. אז אם כשאתה יורד, במקרה הזה מהמזבח, יורד מהעבודה. אם כשאתה יורד, שאתה לא צריך לעשות פעולה של קידוש ידיים ורגליים, כן? ואתה עושה זה עם ברכה, אז הביאה שאתה בר, אתה כן צריך לפני זה לקדש, אז בוודאי שזה חמור יותר, אז בוודאי שהיה מלווה בברכה. אז אם הירידה והביאה הם כבר יש להם דמיון, אז בוא נלמד עוד דמיון. מה ירידה מעין עבודה? אף ביאה מעין עבודה. כשהוא ירד, ממה הוא ירד? הוא ירד מעבודה. כשהוא בא, הוא בא גם לביאה שקשורה לעבודה, לא שהוא עשה עבודה אלא מעין עבודה. כמו כשהוא ירד, הוא ירד מהעבודה, כשהוא נכנס, הוא נכנס למשהו שקשור לעבודה. אז איזה עבודה יכול להיות שהוא נכנס לא לעשות עבודה אלא מעין עבודה? מה יכול להיות? הדבר היחיד שיכול להיות זה כתורת, כי כל דבר אחר, אז משה ואהרון ייכנסו ומשה יעשה ואהרון יראה, אז זה לא מעין עבודה, הוא נכנס ממש לעשות עבודה. הדבר היחיד שזה לא יכול להיות שהוא יראה את העבודה כמו שאומרים בחי, אלא יראה את זה רק מעין עבודה, זה רק הכתובת. למדת למה נכנס משה עם אהרון, ללמדו על מסע הכתובת. זאת אומרת, במילה אחת שכתוב יבוא משה ואהרון, מקופל בזה לימוד בתוך לימוד, שהמסקנה מכל הלימוד תהיה שהוא נכנס ללמד אותו איך עושים כתובת. זה דבר אחד. דבר אחר אומר רש"י, מה הוא נכנס איתו? כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ידע שכינה לישראל, זהו, הגיע כבר יום השמיני, כבר עשו את כל הפעולות. משה רבינו אומר לו, ביום הזה יש קורבנות מאוד מיוחדים שלא היו אפילו בימים הקודמים, קורבנות של עם ישראל וכו'. אהרון אומר, נו, סיימנו, וירד נעשות החטאת והעולם השלמים, הכל סיימנו, נו, ולא רואים שום אש שיורדת מהשמיים, לא רואים שום גילוי. אז משה, אז אהרון היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אהרון לקח את כל האשמה עליו, הוא לא אמר העם לא ראוי ולא זכאי, אלא אומר, כנראה שאני כל כך לא בסדר,
שחטא העגל,
שאני כאן גורם מפריע, אני לא יכול לגרום את העניין הזה של ירידת השכינה. אמרנו למשה, אז אהרון אומר למשה רבינו, משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי, נכנסתי ועשיתי את כל העבודות, והנה אתה רואה עכשיו כולם רואים בגלוי שאני זה שבעצם מפריע לכל התהליך. מיד נכנס משה אמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. אומר רש"י, זה מה שכתוב בפסוק כ"ג, יבוא משה ואהרון, ואיך שהם יצאו אז וירא כבוד השם. אז מה הם עשו? כמובן ויברכו, זה עוד נקודה, אבל מה הדבר המרכזי שכשקרה מלמעלה אחרי שהם יצאו, שבהירה כבוד השם? מה קרה בין זה לבין זה, שלמה לא כתוב בהירה כבוד השם אחרי הקרבה, אחרי פסוק חפה לב, שכתוב שניף אהרון כאשר ציווה משה, אז מיד הסיום של פסוק חפה לב היה צריך להיות בהירה כבוד השם וכל העם. מה קרה באמצע? באמצע קרה שביבוא משה ואהרון, הם נעשו לבקש רחמים שבאמת הדבר הזה יקרה. עכשיו כשהם יצאו לפני הרגע של גילוי השכינה, כתוב הפסוק ויברכו את העם. איזה ברכה? שניהם ביחד, משה ואהרון, בירכו את העם. מה הם בירכו? אומר רש"י, ויצאו ויברכו את העם, אמרו ויהי נועם השם אלוקינו עלינו. אותו סוג ברכה שלמדנו שמשה רבינו אמר לעם ישראל, וזוכרים למדנו את זה בסוף ספר שמות, שאחרי שבני ישראל הביאו את כל העבודות, ואחרי ש אוליה
ובצלל
סיימו לתכנן, הכל היה מוכן, אז מה המשפט הראשון שמשה רבינו אומר לעם ישראל ביום הראשון? והנה עם השם אלוקינו עלינו. שמה הוא אמר עלינו, והוא התכוון על עם ישראל ועליו. פה אהרון ומשה יוצאים ביחד, אומרים את אותו נוסח ברכה אבל עם משמעות קצת אחרת. אמרו והנה עם השם אלוקינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. פה הם אומרים שהברכה תשרה ביחד עלינו, עליי ועל אהרון ביחד, דווקא אהרון פה. אז רש"י ממשיך, לפי שכל שבעת ימי המילואים שהם מידו משה למשכן, שבעה ימים משה בונה את המשכן כל יום ושימש בו ופרקו בכל יום,
כן.
לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נחלמים ואומרים למשה, משה רבינו, כל התורך שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו אבון העגל, והנה אתה רואה כל יום אתה בונה מפרק, בונה מפרק, סימן שאין כפרה. וכך אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויראה לכם כבוד השם. זה הפסוק שקראנו בשיעור שלמדנו אתמול, שמשה רבינו אומר לבני ישראל ביום השמיני, מה הוא אומר להם? אתם הרי טוענים שלמה אין כבוד השם, אז זה הדבר שהציווה תעשו ותעשו ותראו שכן יהיה כבוד השם. אז אחרי זה מה הדגש פה? משה אומר, תראו, שבעה ימים אני עושה את הכל ושום דבר לא עוזר, תראו ביום השמיני אהרון יהיה לזה פעולות מיוחדות, אהרון הכי כדאי וחשוב ממני, שעל ידי קורבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו. וכאן זה הפירוש, והנה משה אלוקינו עלינו, זה מרמז עלינו, על משה, אבל עם אהרון, אהרון חייב להיות שותף בדבר. עכשיו עוד נקודה אחת, מאיפה אנחנו, כאן כתוב פעם ראשונה במפורש שכל שבעת ימי המילואים משה בנה את המשכן ופירק. מאיפה הוא ידע לעשות את זה? איפה מצאנו ציווי, להפך, אפשר לשאול שאלה, היה כתוב במפורש בסוף ספר שמות בפרשת פקודי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו ביום החודש הראשון תקים את המשכן. מתי זה יום החודש הראשון?
א'
דניסן,
שמיני.
ביום השמיני היה צריך להקים את המשכן. ומה כתוב כאן שמתי משה הקים את המשכן? בכל השבעמי כף ג' אדר משה כל יום הקים מפרים. איפה הוא ידע את זה? הציווי לא נאמר לו רק לעשות את זה ב' דניסן. רבי מביא שמכיוון שנאמר בפרשת תצווה ששם כתוב את הסדר של שבעת הימים, ושם כתוב שבשבעת הימים צריכים אהרון ובניו לשבת פתח אוהל מועד. עושה איזה חשבון, אם לא נבנה את המשכן לא יהיה אוהל מועד, לא יהיה פתח אוהל מועד, אז מאיפה הם יקיימו את הציווי לשבת? אז זה שנאמר להם שבשבעת הימים הם צריכים לשבת פתח אוהל מועד, וכך למדנו גם כן בסוף פרשת צו, היה כתוב ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, אז חייב להיות אוהל מועד, אחרת לא יוכלו לקיים את הפסוק הזה. מזה הוא למד שצריך גם כן בכל שבעת הימים לבנות את המשכן. הכל הוא מפרק, עוד לא הגיע הציווי של א' דניסן, ו-א' דניסן הציווי הגיע לבנות את זה ולשאיר את זה.